עכשיו אנחנו עם מחקר חדש שכולו מדבר על סגולותיו של משחק הקלפים הידוע ברידג', והסגולות האלה הן כאלה שמייצרות מצב רוח טוב. המשחק הזה מתברר מפיג מתח, הוא מסייע ביצירת קשרים חברתיים. עד כאן נשמע מתקבל על הדעת, אבל מעל כל אלה מתברר הוא גם מביא לשיפור קוגניטיבי של שחקני ושחקניות הברידג'. המחקר הזה, נספר לכם, נערך במהלך שנת 2020 בקרב שחקנים פעילים, חברי ההתאגדות הישראלית לברידג', והוא גם הוצג בכנס בינלאומי שנערך לפני כשבוע. ארבע חוקרות חברו למחקר הזה, שלוש מהן מהמחלקה לריפוי בעיסוק באוניברסיטת אריאל, והן הדוקטור ליאת חן הרווסט, דוקטור יעל פוגל ודוקטור סוניה מאיר, שעליהם חברה הדוקטור לירון למש מאוניברסיטת חיפה. עוד נספר לכם שבמחקר הזה השתתפו 500 שחקניות ושחקני ברידג' בני 70 בממוצע. 97% מהם דיווחו שהמשחק ממש משפר את מצב רוחם, אבל כמו שאמרתי לכם, זה לא הנתון היחיד שעולה מהמחקר הזה, וכדי לדעת עוד, ביקשנו את הדוקטור יעל פוגל, אחת מהחוקרות. שלום דוקטור פוגל.
שלום וברכה, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז שיפור מצב רוח נשמע לגמרי מתקבל על הדעת. גם אני, שמשחק מיני ברידג' המכונה ספיידס, המצב רוח שלי עולה כשאני משחק, ואני משחק הרבה. בכל זאת, מה מראים הנתונים של המחקר שלכם?
אז כמו שאמרת, באמת השתתפו במחקר שלנו 488 שחקני ברידג'. חשוב להגיד ש-315 מהם היו גברים ו-173 נשים, ובאמת הגיל הממוצע היה...
יש משמעות לחלוקה המגדרית הזאת?
אז בשנת... כן, כן. אז לגבי מה שאמרת, למשל על מצב הרוח או מתח בחיי היום-יום, אנחנו יודעים ש-85% באמת משחקים בריץ' בגלל המפגש החברתי, שם אין הבדל בין נשים לגברים, אוקיי? זאת אומרת, המוטיבציה לשחק ברידג' זה בין גברים ובין נשים. אבל אם אנחנו ככה מתקדמים לדברים נוספים שבדקנו במחקר, אנחנו יודעים ככה, מי שמכיר ברידג' יודע שברידג' זה לא עוד משחק קלפים, זה בעצם איזושהי שפה שלומדים אותה בהתחלה היא בסיסית, ולאט לאט משתחללים ומדייקים אותה, והיא דורשת באמת שימוש באסטרטגיות קוגנטיביות מגוונות, גם לפני המשחק, גם במהלך המשחק וגם אחרי המשחק. ושם בעצם כן מצאנו הבדלים בין גברים לנשים, כל אחד במה הוא עסוק יותר, באיזה סוג של אסטרטגיות הוא עסוק יותר.
אבל לפני שאנחנו נגיע לשינויים הקוגניטיביים, אני רוצה להישאר עדיין בתחום מצב הרוח. כאשר אתם בודקים עלייה במצב רוח, מה המדדים שאתם בודקים כדי לדעת שמצב רוח של המשחקים עלה או ירד בעקבות המשחק? חוץ מהדיווח שלהם, יש פרמטרים נוספים שאתם למדים עליהם מהנתונים שצברתם במחקר?
נכון, המחקר הנוכחי זה בעיקר באמת שאלנו אותם מה המוטיבציה שלכם לשחק ברידג', היה להם ככה שאלון עם 8 היגדים, והם היו צריכים בעצם לתת איזשהו דיווח עצמי. אז זה מה שבעצם בדקנו במחקר הזה. חשוב להגיד שזה באמת מחקר ראשוני וחדשני גם בארץ וגם בעולם, אז כרגע זה בעצם מה ששאלנו אותם.
אגב, למה נטפלתם לברידג'? לא שיש לי ביקורת חס וחלילה, אבל איך על העניין הברידג'? יש וויסט ויש פוקר ויש רמי ויש...
נכון. אז קודם כל הזכרת את דוקטור ליאת חן הרבסט, שהיא מרפאה בעיסוק כמונו, אבל היא בעצמה שחקנית ברידג' וחברה... ככה בהתאגדות, וההתאגדות זיהתה את ההזדמנות ופנתה אליה, והיא חברה יחד איתנו, שאנחנו עושות הרבה מחקרים ביחד, ומשם בעצם הגענו לזה. אנחנו מרפאות בעיסוק, אנחנו חוקרות במסגרת המחקר, ואנחנו גם עוסקות בקליניקה בפעילויות בתחום הפנאי וההשתתפות החברתית, וזיהינו את הפוטנציאל של המשחק הזה, את היכולת שלנו לנתח את הפעילות ואת הדרישות הקוגניטיביות והחברתיות והתקשורתיות של המשחק הזה. ולכן זה ככה החיבור שלנו למשחק הברית.
זהו, אני תוהם לשאול אותך עכשיו או בסוף. את משחקת ברידג'?
לא, בכלל לא, בכלל לא. ההורים שלי משחקים ברידג', ליאת, בעלה, אימא שלה, משחקים ברידג'. אני לא משחקת ברידג', אבל אני כמרפאה בעיסוק בעצם יכולה לראות משחק ולנתח אותו בעצם עד למרכיבים הכי...
לזה התכוונתי שאת יכולה לא לדעת ברידג' ובכל זאת לחקור את המאפיינים שלו.
ולכן זה יכול להיות באמת, אתה צודק, זה יכול להיות בעצם כל משחק. החיבור הספציפי לברידג', היום הברידג', גם בכנס שהזכרת מקודם, הוא נחשב מיינד ספורט, זאת אומרת ספורט של המוח. ואנחנו, אחד התחומים המשותפים לארבעתנו, ללירון, לסוניה, לליאת ולי, זה בעצם חקר תהליכים קוגניטיביים וההשלכה שלהם על התפקוד היומיומי של אנשים. ולכן ברידג' כמשחק שמייצג בעצם את היכולות האלה, הוא בהחלט משחק שעניין אותנו לחקור, ובאמת בנינו שאלון של אסטרטגיות בברידג', ובאמצעותו באמת למדנו באיזה אסטרטגיות גם אנשים משתמשים במהלך המשחק.
אתם גם השוויתם את הברידג' למשחקי קלפים אחרים?
כרגע לא. כרגע עדיין לא, אבל זה רעיון.
כן, זה מעניין איזה משחק גורם לשינויים קוגניטיביים טובים יותר. מה באמת בשינויים הקוגניטיביים האלה השתנה? זאת אומרת, ממה, איך היה המצב קודם ולמה הוא הפך במהלך התקופה שבה האנשים שנחקרו שיחקו ברידג'?
אז אני רק אדייק, אנחנו לא בדקנו מה קרה לאנשים, אנחנו בדקנו כמה דברים. אנחנו בדקנו קודם כל את היכולות הניהוליות של האנשים. זה יכולות קוגניטיביות גבוהות, כמו למשל פתרון בעיות, גמישות מחשבתית, יכולת תכנון. וראינו שאין הבדל בינם לבין כל בן אדם אחר גם שלא משחק ברידג', אוקיי? זאת אומרת, זה אומר שכל אדם עם יכולות קוגניטיביות יכול לשחק ברידג' בעצם. לא צריך יכולות מיוחדות. לא בדקנו את ה... לפני ואחרי, מה שנקרא. בדקנו מצב נתון. מה שכן בדקנו זה בעצם באיזה אסטרטגיות קוגנטיביות אנשים שמשחקים ברידג' משתמשים. ומצאנו שלושה סוגים של אסטרטגיות. אסטרטגיות לפני המשחק, למשל אנשים שמתרגלים טכניקות חדשות, משפרים את ההסכמות שלהם עם השותף. אסטרטגיות תוך כדי המשחק, למשל יכולת לשנות את התוכנית שתכננתי, לעשות שינויים תוך כדי המשחק בהתאם למהלכים של היריב שלי. ואסטרטגיות אחרי המשחק, למשל היכולת לנתח את המשחק, לעשות משחק חוזר עם שימוש בידיים, כל מי שמכיר ברידג' יודע למה אני מתכוונת, דפי ידיים, ומצאנו קשר מובהק בין מידת השימוש באסטרטגיות ליכולת המשחק. זאת אומרת שככל שאתה משכלל יותר את האסטרטגיות שלך, אתה מפתח אותם ואתה מרחיב אותם, יכולת המשחק שלך משתפרת. אוקיי? זאת אומרת שיש פוטנציאל כל הזמן של למידה במשחק הזה.
זאת אומרת, אם אתה משתמש בכל שלוש האסטרטגיות שמנית עכשיו, הסיכויים שלך להיות שחקן ברידג' יותר טוב, גבוהים יותר.
לגמרי, לגמרי. עכשיו, אם אני אחזור להבדלים בין גברים ונשים, אז מצאנו שנשים משתמשות יותר מגברים באסטרטגיות שלפני המשחק. כלומר, הן יותר מתרגלות, הן יותר משקיעות בשינון שיטת המשחק, בבניית ההסכמות עם השותף. הגברים לעומתם משתמשים יותר באסטרטגיות תוך כדי המשחק ואחרי המשחק. זאת אומרת, הגברים יותר משחקים משחק שהוא אסטרטגי, הם יותר מנתחים את המשחק אחרי שהוא נגמר. זה קצת מאפיין ככה, אבל מצאנו את זה גם בברידג' את אותם דברים, אנשים יותר מתכננות לפני, הגברים יותר אסטרטגיים תוך כדי. אז זה ככה, אני חושבת שזה מעניין, וזה בעצם מה שאומר שקודם כל באמת ברידג' הוא באמת הוא משחק ששייך לתחום הפנאי, ואפשר, הוא עשוי לקדם באמת השתתפות חברתית ובריאות, ואפשר ללמוד אותו בכל גיל, ואפשר לפתח את האסטרטגיות ואת ההתקדמות, כמובן בהתאם למטרה, אם המטרה שלי היא פעילות חברתית, או אם המטרה שלי היא משהו תחרותי יותר, אוקיי? זה שאלה תמיד מה המטרה. זהו, וכמובן שכדאי לשחק ולהרחיב את מעגל המשתתפים. אנחנו יודעים גם שיש ילדים שמשחקים ברידג', אז ככה חומרים לאורך כל החיים.
אז זהו, הזכרת ילדים, אני פתאום שואל את עצמי, האסוציאציה שעלתה לי זה הסדרה שלנו כאן 84, כשקרבו, הכניסו גן ילדים לחיים בבית אבות, אז אולי זאת הצעה למחקר הבא שלכם, ילדים וזקנים שמשחקים ברידג' ביחד, מה משפיע על הזקנים באינטראקציה הזאת?
לגמרי, לגמרי, זה גם יכול לשמש באמת כלי טיפולי, אנשים עם ירידה קוגניטיבית, אם זה בעקבות הגיל, או אם זה בעקבות באמת איזושהי פגיעה קוגנטיבית כזאת או אחרת, אבל באמת דברים שצריך להמשיך ולחקור אותם. גם בעולם כל נושא המחקר של הברידג' הוא מאוד מאוד ראשוני, היינו בכנס, היינו בזום כמובן, אבל בכנס שהיה בשבוע שעבר, ובאמת
איפה הוא התקיים הכנס הזה?
הכנס עצמו היה באנגליה, אני לא זוכרת בדיוק את המיקום, אבל הוא היה בינלאומי. זאת אומרת, השתתפו בו אנשים מכל העולם, גם אנחנו השתתפנו והצגנו את ממצאי המחקר, והשתתפנו בפאנל שהיה ככה דיון, והיינו מאוד מיוחדות, כי היינו מרפאות בעיסוק, שזה ככה, היו מגוון מקצועות, ואנחנו כמרפאות בעיסוק...
מה היה הנושא של הכנס?
בדיוק המחקר של הברית. ככה, בדיוק זה. בדיוק זה, ממש ממצאים ראשוניים, המחקר הוא ממש לא מפותח. זאת אומרת, זה משהו ממש מהשנתיים, שלוש האחרונות. אז זה ככה, אנחנו ממש ככה, איך אומרים, מתכתבים עם העולם בעניין הזה של לחקור, וכמובן שהיד עוד נטויה, ויש עוד הרבה, הרבה, הרבה מה לעשות.
הדוקטור יעל פוגל על נפלאות הברידג' כמקדם שינויים קוגניטיביים לטובה, מפחית מתחים ומשפר את מצב הרוח אצל בני 70 פלוס בממוצע, נכון?
כן, כן.
זאת הקבוצה שבדקת.
אפשר לומר.
יפה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לך. אני רק רוצה ככה להגיד באמת תודה לחברותיי ליאת סוניה ולירון, וכמובן לאוניברסיטת אריאל ולחיפה, וכמובן להתאגדות הישראלית לברית שסייעה במימון של המחקר הזה.
הנה עודנו שוב.
שיהיה יום מוצלח.
לכולם. תודה רבה לך.
להתראות. תודה לך, להתראות.